אנחנו למדנו אתמול שיש את הפסוק המקביל לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ. אדמו"ר זקן אמר שיש שני עניינים איך אפשר לפרש מה זה נקרא המשפילי לראות בשמיים ובארץ. אז הפירוש הראשון, אנחנו כרגע באמצע הפירוש הראשון, שמה זה משפילי לראות בשמיים ובארץ, שהוא משפיל את עצמו, מה זה בשמיים ובארץ, משפיל את עצמו באמת לתוך השמיים ולתוך הארץ. אנחנו מסבירים כרגע ששמיים וארץ זה תורה ומצוות, שכביכול הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לעניין של תורה ומצוות, לרמח מצוות עשה ושעשה מצוות לא תעשה וכן הלאה. ועל ידי זה נראה עכשיו את הקטע הבא, וזהו הבית משמיים וראי. אמרנו שמיים זה הולך על עניין של תורה, אז כתוב הבית משמיים וראי, או שיש פסוק אחר, והשקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. זאת אומרת, הגדולה של עם ישראל ניכרת כשהקדוש ברוך הוא מתגלה בתורה. מה הקשר? זאת אומרת ככה, הוא מקדים. כי נכתיב רם על כל גויים הוויה. הקדוש ברוך הוא ביחס לגויים הוא רם. שהגויים מקבלים חיות מצד רוממות השם והתנסותו בעצמותו כביכול. הגויים לא יכולים לקבל חיות פנימית מאלוקות, כי הם נגד אלוקות. אז האופן היחיד שגויים יכולים לקבל חיות, זה ממקיף, מההתנסות. הקדוש ברוך הוא כל כך מתנסה, אז אין לו בעיה גם לתת לגויים. לא מצד ההשפעה הפנימית. שהוא מצד עצמותו ומהותו, מכיוון שהוא רם וניסה מגדר אלמין, למעלה בכלל מכל גדר עולמות, עליונים ותחתונים. ואין להם מחוץ ושייכות אליו כלל, במילא שם זה, מי שמקבל משם, זה לא בגלל שהוא הוא, מי שמקבל תופס מקום. אין להם באמת שום תפיסת מקום. במילא מהדרגה הזו הם מקבלים, מהמקיף יש להם נתינת מקום לקבל, וזה גם גורם, ומזה נמשך ממשלת הגויים על ישראל בזמן הגלות. בגלל שמקבלים ממקום כזה גבוה, אז יש להם גם יכולת בזמן הגלות, לעת עתה, לשלוט אפילו. גויים מרקדים בהיכלו, כתוב הוא שותק. למה? כי באמת מדרגה כזו גבוהה, אז הגויים לא תופסים מקום, הביא את הפסוק הידוע, כי סממית בידיים תטפס, והיא בהיכלי מלך, יכולה לטפס בהיכלי מלך, ובכלל לא שמים לב אליה, לא מפריע בכלל שהיא מסתובבת שם, שאינו תופס מקום כלל. אז ככה הגויים כלפיהם רם על כל גויים, והאמת שזה לא רק גויים, אלא הכל, כל המציאות של העולם בעצם לא תופסת מקום. כך כל העולמות עליונים ותחתונים, כולה כלא ממש חשיב וכמי קודש הבריחו. הכל לחלם לעין מאפס. הוא כדכתיב, כמו שהפסוק אומר, כי נשגב שמו לבדו, רק הודו וזיוו וירתו לארץ ושמיים. רק מה שמחיה ארץ ושמיים זה רק זיו ועוד, אבל באמת כי הם לא תופסים מקום. וזהו, על פי זה נבין, יש ביטוי שאומרים ככה, כצלי קודש הבריחו לאילה. מה זה נקרא צלי קודש הבריחו לאילה? צנו לומר שנסתלק החיות מהערה, שהחיות האלוקית הזו שמחיה את העולמות היא מסתלקת מהחיות המצומצמת הזו שמאירה פה למטה, והיא מסתלקת למעלה מעלה לבחינת עצמותו ואמונתו. אזי הרי אם החיות חוזרת לשורש, אז מבחינת עצמותו ואמונתו מה המצב של העולמות ביחס לדרגה הזו הגבוהה? ואזי העולמות אינם תופסים מקום כלל. במילא, אז כרגע אם החיות מסתלקת והעולמות לא תופסים מקום, אז מה ניכר, מה המצב בעולמות? אז הוא ממשיל את זה, זה כמו אדם שישן, אז מה קורה כשהוא ישן? אז החיות שמאירה בדרך כלל כשהוא ער לתוך האיברים ותוך כל החושים והכוחות פעילים, זאת אומרת שהנפש התלבשה בעיניים, באוזניים, בשמיעה וכן הלאה. כשהוא ישן, אז הכל ככה חוזר חזרה למקור, אז מה קורה לכל האיברים? הנהגת העולמות מבחינת שינה כביכול. כאדם הישן, שנסתלק שכלו מהכלי, מי זה הכלי? שהוא הגוף, לאן הוא מסתלק למקורו ושורשו, ואז מה נשאר? הוא חי, כשהוא ישן הוא חי, המוח קיים, אבל הוא לא פעיל בצורה פנימית, אלא, ולא נשאר כי עם כוח הדמיון, שהוא רשים, הוא נשאר רק רושם ממה שהיה כשהוא היה ער, והמוח עבד והשכיל השכלות, עכשיו השכלות לא שייך שיהיו בית השינה, נשאר רק רושם. אותו דבר בעולמות, כשיש סילוק, שזה מצב של גלות, אז מה קורה? אז העולמות מתחילים, ממשיכים להתנהג, אבל אין סדר. כמו בזמן השינה, במקום אחר זה מבואר יותר בעריכות, שכמו בזמן השינה, אז הכוחות התחלונים, שזה כוחות העיכול, הם פעילים, וכוחות הגבוהים, שכוח השכל והמתבוננות הוא נמצא כרגע בשינה. זה דבר בזמן הגלות, זה מה שקורה, שהדברים הרציניים והנכונים הם הופכים להיות פחות חשובים, ודווקא הדברים הפחות חשובים הם מקבלים רוממות, זה מצב של שינה. ולכן כתיב, מה הבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא? תתעורר. מה זה תתעורר? תמשיך את החיות האלוקית בגלוי בתוך העולמות, שלא יהיה מצב של שינה. ולכן כתיב, היקץ כי ישן השם. כביכול, מה פרושו? ישן והוא יתעורר? כן, זה המצב, זה משל. הוא כתיב, אנחנו מבקשים, אומרים, הורה, למה תישן השם? מה בעצם כולל את הבקשה הזו? שיהיה גילוי אור אינסוף ברוך הוא בחוכמה וחסד. הרי אמרנו קודם, בקטע הקודם, שחוכמה וחסד זה מקור של העולמות. כי על חוכמה כתוב, כולם מחוכמה עשית, על חסד כתוב, אולם חסד ימנה. אז שיעיר האור האלוקי בחוכמה וחסד, מזה יהיה ניכר בגלוי בכל מקום שאלוקות מנהלת הכל. מבחינת עצמותו ומהותו יתברך בכבודו ובעצמו, ויעיר פניו. יעיר פניו, מה זה פניו? פנימיות רצונו. מה זה פנימיות רצונו? מתי שהכל יהיה מואר בצורה פנימית, והיינו על ידי המשכת התורה והמצוות. כי התורה והמצוות זה הפנימיות של הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. שמיים זה תורה ומצוות. וכשהאור האלוקי יאיר בתורה ומצוות בגלוי על ידי שעם ישראל יקיימו תורה ומצוות, אז זה לא יהיה גלות יותר. לא יהיה יותר מצב של שינה, של חוסר חיות גלויה. וזהו, חוזר חזרה לפסוק שאיתו התחלנו. הבית משמיים הוא ראה, והשקיפה ממעון קודשך מן השמיים. מה תוכן הבקשה הזו? שמיים זה שם מים. שהיא בחינת התורה שנמשלה למים, כי הרי ידוע מה שכבר אומרת, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה תורה. אז התורה זה נקרא שמיים. אז אומרים, ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, תאיר דרך התורה, ואזי הוא ברך את עמך את ישראל. כי על ידי בחינה זו, על ידי התורה, נהיה אנחנו, עם בני ישראל, נתראים לפניו לדבר חשוב. כי התורה הרי אומרת שעם ישראל הוא תכלית הבריאה, ובשבילו הכל נברא, והוא העיקר, ואומת העולם זה עין ואפס וכולי. אז שהכל מאיר דרך התורה בגלוי, אז ברך את עמך ישראל. שכל עיקר ההשגה והגילוי על ידי התורה. זה הכל קשור מה שאמרנו קודם, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. שמיים וארץ זה תורה. אומרים, ריבונו של עולם, תשפיל את עצמך, דיינו, תאיר בתורה ומצוות, ואז במילה הכל יהיה מסודר. והתורה היא אצלנו בהתגלות. וזהו, זה גם מה שמרומז בפסוק, ונפתחו השמיים, והרי מראות אלוקים. אם נפתחו השמיים, למה זה נפתחו השמיים? אם ההערה האלוקית דרך התורה מהירה בגלוי, אז והרי מראות אלוקים. בחינת הספקלריה מהירה, הספקלריה מהירה זה אומר שרואים את העניינים בגלוי בלי קיצויים, בלי צמצומים, שעל די בחינת שמיים, הנה מתראה לפניו כביכול, כאילו על דרך משל רואה במראה. המהירה, שהיא, מה זה מראה המהירה? מכלי זכוכית, שזה לא בא דרך אמצעים אחרים שמסתירים. שלי המראה, לי המראה הזו, נראה דבר שרואים בה לדבר גדול יותר, משקפת, כן? הוא משובח יותר ממה שרואים אותה כך בלי מראה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו דרך התורה, אנחנו נראים אחרת לגמרי, אנחנו נראים כפי שבאמת אנחנו צריכים להיראות. ואז אין יותר גלות, אין יותר מצב של חושך, אין מצב של שינה. כך על ידי הבטה והשקפה בבחינת התורה, שם נראים לפניו ישראל שמקיימים התורה, אז איך הם נראים ישראל לאלו שמקיימים את התורה? מבחינת שבח וגדולה. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, מי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. אז מה הפירוש בפסוק הזה? פירוש שממשיכים להיות שורה ומתגלה בחינת הוויה אחד, שיהיה שורה בארץ התחתונה. עם ישראל פועלים שיהיה גוי אחד בארץ, שגם בארץ יראו אלוקות, שלא יהיה מצב של אלם ואסתר. והנה הוא מסיים כרגע את הביור הראשון, מה זה המשפילי לראות בשמיים בארץ, שזה אומר שהקדוש ברוך הוא יתגלה בתורה, ודרך התורה יראו את עם ישראל בצורה נכונה, ואז כל העולם יתנהל בצורה נכונה. והנה אמרו, אז על מצוות צריכות כוונה. כשאני מקיים מצווה, אז כתוב שהוא צריך לכוון. מה הכוונה לכוון? היינו, כוונת הלב, כשאומרים כוונת הלב, ומה הכוונה? ראות הדליבה, שיהיה לו רצון פנימי בלב, מה צריך להיות הרצון שלו? מהי הכוונה? אתה מקיים מצווה, מה הכוונה? שאני רוצה שדרך המצווה הזו יאיר אלוקות בעולם. זה המטרה, זה נקרא, זה הכוונה האמיתית במצווה. כי הרי דרך שיאיר אלוקות, דרך תורה במצוות, אז הכל יהיה בצורה עירנית, כמו שצריך. זה הכוונה, להמשיך אור אינסוף ברוך הוא. ממקור הדקולה, דהיינו מעצמות, שימשך ויתגלה בבחינת חוכמה וחסד. איך זה יהיה? על ידי תורה ומצוות. זהו בחינת הזהב. שהביא קודם בקטע הקודם המאמר, שעם ישראל שהם פועלים את כל העניינים, אז איך הנביא זכריה קורא לעם ישראל? מנורת זהב. למה קוראים להם זהב? שהזהב הוא מנוצץ, או שיש למטה ההגעה, מתנוצץ, כי אין ניצוצי וגחלי אש לוחשות. זהב, הטבע של המתכת הזו, הזהב, שהיא כל הזמן נוצצת, רואים שכאילו יש לה משהו חי, משהו לוחש. אז זה צריך להיות, היהודי צריך להיות זהב. דהיינו שכל הזמן יש לו אנרגיה פנימית וחיות והתעוררות, שהוא רוצה שהעניינים יהיו, שאלוקות יהיו בעולם. וכך צריך להיות מבחינת ראות הדליבה, ברשפי יש אהבה. דהיינו, איך יהודי יוכל לגלות כל הזמן בליבו את העניין הזה של רשפי יש אהבה, שכשיקיים מאמר הזל, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. וכל יום מרגיש שהתורה במצוות זה משהו חדש, עכשיו ממשיכים. זה לא שאני מקיים מצווה שכבר קיימתי אתמול ולשום. עכשיו ההמשכה נהיית, כאילו פעם ראשונה, אז אם אתה מרגיש שאתה עכשיו ממשיך, אז זה משהו חדש. והיינו, אז זה עם חיות אחרת. דיינו, כשישים אלי בו והתבונן במוחו ושכלו, מה שכתוב, אני ראשון ואני אחרון, ואני אבי לא שניתי, ואתה הוא קודם שנברא העולם. זאת אומרת, מה התבוננות אומרת? שמצד עצמותו העולם לא תופס מקום, ואין שום יחס לכלום. ומה בכל זאת הדבר שגורם שיהיה המשכת אלוקות בעולם? תורה ומצוות, אז אתה מקיים את זה עם חיות חדשה, כי אתה רוצה להמשיך אלוקות בעולם. וזהו פירוש האלף של בשמיים ובארץ. זה הפירוש הראשון שאמרנו, המשפילי לראות בשמיים, הוא בארץ, אז מה זה בשמיים? דיינו שמשפיל את עצמו לתוך בחינת שמיים וארץ. שהקדוש ברוך הוא יאיר בתורה ומצוות, בשמיים וארץ, על די שיהודי יקיים. סיין כבר את המאמר, הקטע האחרון הוא קל. קל הוא מסביר עכשיו את הפירוש השני. מה זה נקרא בשמיים וארץ? הוא ביור פירוש הבית. מה הפירוש השני בשמיים וארץ? אמרנו קודם, הפירוש השני זה לא שאנחנו לא שהוא ישפיל את עצמו לתוך השמיים ולתוך הארץ, אלא בשמיים זה כמו באמצעות השמיים. בגלל, דיינו, על ידי השמיים והארץ, הם גורמים שהוא ישפיל את עצמו ויעיר בעולם. ביור פירוש הבית, מה הפירוש השני? שבחינת שמיים והארץ הוא הגורם ההשפלה. מה יגרום שהקדוש ברוך הוא ישפיל את עצמו שמיים וארץ? אז כמו שהוא רוצה להסביר, שיהודי רוצה שהקדוש ברוך הוא יאיר בעולם, הוא צריך להיות, להכין את עצמו לדבר. מה יהיה הכנה? להיות ארץ. מה זה להיות ארץ? להיות בביטול. כי המלך רוצה שהעבד, שהיהודי יהיה עבד. כשאתה עבד ואתה בטל אל המלך, אז המלך קשור אליך. כמו שכתוב בתניה, שרק אם יש קבלת עול, אז יש קדושה שורה וכדומה. אז המשפילי לראות, מה יגרום שהקדוש ברוך הוא ישפיל את עצמו לראות? אם אתה תתנהג בשמיים ובארץ. אם ההנהגה שלך תהיה כמו ארץ, כמו ביטול. הוא מפרט את זה. כדי להבין את זה, מה זה הפירוש השני, יובן עם מה שכתוב. אותו מקום שהבאנו את הנבואה של זכריה, שהקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל נקרא מנורת זהב, אז מה כתוב מיד? וגולה על ראשה. הגולה על ראשה זה הנקודה העיקרית. אתה צריך כל הזמן לזכור שיש לך גולה על הראש. גולה על ראשה, הכוונה, יש קטר, יש בעל הבית. אתה עבד, יש לך בעל הבית כל הזמן למעלה. זה הנקודה. יובן, מה שכתוב בגולה על ראשה, שפירוש גולה הוא מלשון גולת הכותרת, שבחינת קטר למעלה מן הראש. והיינו, בחינת קטר מלכות, עטרת תפארת. אתה צריך כל הזמן לזכור שיש גולה. כמו שאומרים, שאתה הולך עם כיפה על הראש, וכדי שיהיה לו את כל הזמן את הזיכרון שיש מלמעלה, שמיים, עול מלכות שמיים, כמו שהוא מפרט, והעניין. כי זה כלל גדול בעבודת השם. שעבודה שמצד הרצון והבחירה, אם אדם עובד את הקדוש ברוך הוא כי הוא רוצה, כי הוא בוחר, כי זה כיף לו, שמחמת השגת המשכילים, קרבת אלוקים כי טוב, אם הוא עובד את השם כי פשוט הוא מבין שזה טוב, אין זו נקראת בשם עבודת עבד. אז זה לא מה שנדרש. למה? כי אתה שומר על הישות שלך. כי עיקר העבודה היא לקבל עליו עול מלכות שמיים. מה זה נקרא עול מלכות שמיים? שהיא למעלה מן הטעם והדעת המושג. כמו שכתוב, שום תשים עליך מלך. זה צריך להיות מהות של יהודי. יש עליך מלך, אתה אוהבת והוא המלך שלך. כמה אמר הזל, בטל רצונך מפני רצונו, שיהיה לו ביטול רצון, וכאילו אין לו רצון אחר כלל, רק לקיים מה שמצווה עליו השם יתברך. ובקבלה זו, כשאדם ניגש בצורה הזו, שהוא מקבל עליו בקבלת עול את העול של המלך, יתקף יסתרא אחרא, מסתלק יקר הדקות שבריחו, כל המשכות האלוקיות בעולם תלוי בהתקפיה של היהודי, בביטול של היהודי. וזהו, זה מה שאומרים בכל ברכה, ברוך אתה הוויה, אלוקינו מלך העולם. כי זה היסוד, אם אתה רוצה שיהיה ברוך, המשכה, אתה צריך להרגיש שהוא מלך. אם הוא מלך, הוא האלוקה שלך, אז אתה בטל, אז יש שם שחר.
מה זה הסתלק כעיקר
דקות? הסתלק בלשון הזוהר, זה הפוך מהמובן הפירוש, סילוק, אלא להפך, המשכה, גילוי. וזהו, ברוך הבא אלוקינו מלך העולם, שנמשך להיות בחינת מלכותו על העולם. למה הוא נהיה מלך העולם? מחמת ביטול רצון, להיות עבד לו, כי אתה עבד. ואזי נמשך מלמעלה להיות בחינת מלך. הוא לא יימשך להיות מלך אם אתה לא תהיה עבד, כי אין מלך בלא עם, אתה צריך להיות בטל. וזהו, כי לי בני ישראל עבדים. מה זה כי לי בני ישראל עבדים? פירוש, שעל דיוי, שיהיו בחינת עבדים, אז היו לי. אם אתם רוצים להיות לי, דיינו, אתם רוצים להיות שלי, אתם צריכים להיות עבדים. ואזי יומשך גילוי אור אין סוף ברוך הוא ממקור עד כולה. וזהו המשפילי לראות בשמיים ובארץ, זה הפירוש השני. אתה רוצה שיהיה משפילי לראות שהקדוש ברוך הוא יהיה בעולם? תתנהג אתה בשמיים ובארץ, והדגש כאן יותר על המילה בארץ. פירוש, שאני יודע, מבחינת שמיים וארץ, מה זה שמיים וארץ? אז שמיים וארץ באופן אחד מסבירים מה זה שמבחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. ופעמים שהם נקראים מבחינת תורה, תורה זה נקרא שמיים, בלי לעשות הבחנה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה בכלל זה שמיים, ותפילה זה ארץ. אם אתה מתנהג בצורה כזו שיש לך תורה ותורה, או תורה ותפילה, על ידי זה גורם ירידת והמשכת אור אינסוף ברוך הוא. למה? מה זה קשור בעיקר לתפילה? כי התפילה היא מבחינת ארץ, שהיא מבחינת ביטול רצון, להיות כאפר. וכשיש בנפשי כאפר, אז אתה גורם את המשכת האלוקות. וזה עניין הצעקה במרירות. כשאדם צועק במרירות, אז הוא מרגיש שהוא בטל, הוא תלוי בקדוש ברוך הוא, הוא מבקש שהוא יעיר לו. צעק ליבם, ביצעקו אל השם, בצר להם. כל ה... לפעמים יש דוחק, כשאדם צועק, זה בעצם מכין אותו. אתה מרגיש שאתה כבר לא יכול, נרים ידיים. או, הרמת ידיים, בדיוק זה, אז נהיית הכלי. ועל ידי זה הוא פרו יקריב. מה זה פרו יקריב? יש מדרש, מדרש רבא אומר, פרו יקריב, פרו גרם לקרב את היהודים לקדוש ברוך הוא. אם אתה יהודים צעקו ויצעקו אל השם, פרו, פתאום ראו את פרו, אמרו מה יהיה עכשיו, אז הם צעקו אל השם, אז מי גרם להם את זה? הלחץ. הוא פרו יקריב, הוא יקריב אותם. כלדי תראו את הדלת את המום, כדלי בא במרירות נפשו, מפנימיות נקודת הלב, אז ההתקף יסית רחב והסתלק עיקר את הקודש הבריחו. וכן על ידי התורה והמצוות, אשר קדישנו במצוותיו, היהודי מקיים מצווה בקבלת תול, אז הוא מתחבר לקדישנו, מתחבר לקדוש ברוך הוא, שאלנו בקודש העליון, כמו שכתוב במקום אחר, רוח הייתי רוח ואמשיך רוח, ואמשיך רוח השם וגילוי אור אינסוף ברוך הוא ממקור עד הכל. וזהו בחינת מנורת זהב, על פי זה הוא יסביר מה זה עם ישראל נקראים מנורת זהב, עכשיו יש פירוש אחר, מה זה מנורת זהב? זהב זה בחינת שמאל, כמו שאמרנו אתמול, שזהב קשור לשמאל, שמאל קשור לקיבוץ, לביטול. כמו שכתוב מצפון, זהב יעתה. אך הגורם לבחינה ומדרגה רבה זו וביטול רצון זה, כדי להגיע באמת לביטול הזה, כדי להגיע להיות עבד, כדי להגיע להיות זהב מבחינת שמאל. הנה כתיב מה אומר הפסוק בהמשך הדברים של הנביא זכריה, ושניים זיתים עליה. הוא ראה שני עצי זית משני הצדדים של המנורה, אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה, והכתוב אחד אומר, אחר כך בהמשך שם כתוב אשר הם מריקים הזהב, יש שם עוד תיאור שהוא רואה מה קורה, דיינו. פירוש שעל ידם נמשך בחינת הזהב. מי זה על ידם? מי זה השניים זיתים? והם הם בחינת התורה והמצוות בשורשם, שמהם נשפע בחינת התעוררות, בניצוץ אלוקות שבאדם, לעורר את האהבה כרשפי יש, מרירות על נפשו, מאום כדליבה בצר לו בגלות. דווקא התורה והמצוות גורמים, הם מאירים את היהודי, נותנים לו תחושה כמה הוא באמת נמצא במצב ירוד, כמה החושך של הגוף מפריע והגלות מפריע, ואז נהיה לו בצר לו, ואז הוא נהיה מקובץ, ואז הוא נהיה ביטול, ואז הוא הופך להיות הגורם להמשכת אלוקות. בצר לו בגלותה במאסר הגוף, להיות קלטה נפשו, להשתפך אל חיק אביה, בקלות הנפש, לצאת מן הרתיקה. וזהו, עכשיו הוא מסיים את המאמר הרי פתח, הדיבור המתחיל היה במילים כי עמך מקור חיים. הוא שאל הרי שאלה, למה לא כתוב כי אתה מקור חיים? מה זה כי עמך מקור חיים? זאת אומרת, וזהו כי עמך מקור חיים. רצונו לומר, שמקור החיים והמשכות שפע האור אלוקי בכל העולמות אלילים ותחתונים, הוא בטל וטפל לגבי קודשא בריך הוא בכבודו בעצמו. זה עצמו אתה צריך להבין שהמקור חיים זה לא שהוא מקור חיים, ודאי שהוא המקור, אבל המקור החיים הוא כל כך לא תופס מקום לגביו, שלכן אפילו אי אפשר לומר עליו אתה מקור חיים. אומרים אמך יש גם מקור חיים, שזה מראה עד כמה אתה מעל זה אפילו, כי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו אינו בגדר המשכה והשפעה כלל. מה אומר החצי השני של הפסוק? באורך נראה אור. היינו, מצד אחד אומרים, קימך מקור חיים, אז מה פתאום שנקבל משהו? תראי כל כך עליון, אבל אם באורך, אם אנחנו נלמד תורה ונקיים מצוות, אז נראה אור, אז הקדוש ברוך הוא ימשיך. זה נקרא משפילי לראות בשמיים ובארץ. על זה שאנחנו לומדים תורה ומצוות, אז גורמים את ההשפלה. אלא שבאורך נראה אור, דהיינו על די יערת תורה, תורה ומצוות, שהן הן בחינת איברים דמלכה, שם בחינת המשכה להיות נראה אור. ונתגלה בבחינת גילוי, ואמרנו שיש שני פירושים בנראה אור. נראה אור פירוש שהאור ייראה, ונראה אור זה הולך עלינו שאנחנו נראה את האור. ושני הדברים נכונים. וגם אנחנו נראה. דהיינו, גם האור ייראה, וגם אנחנו נזכה לראות את זה. למה? כי מאחר שעל ידינו מתראה האור, כי הרי היהודי בתורה והמצוות, הם ממשיכים את זה. הרי אנחנו נראים באור זה, ומתגלה הארת קדושת ישראל, כמו שכתוב, ומי כעמך ישראל חולה.